אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אני חושב שיש פה גם משהו יותר מזה, זאת אומרת, אנחנו אומרים פה בעצם, לאדם הדתי, אתה לא תפקיד שלך לדברר את האל ולהגיד איך הוא עשה את מה שהוא עשה. איך הוא עשה אנחנו יודעים על פי המדע. עכשיו תסביר איך אתה מבין את הפרשנות של הפסוקים לפי זה, או שתגיד בכלל שיש פרשנות שהפסוקים הם מתארים איזשהו משהו שהוא מעבר לזה, בכלל לא תיאור עובדתי, אלא תיאור רעיוני. אז אתה לא צריך לדבר את אלוקים. וזו אמירה נורא מרגיעה, נורא שעושה הרבה יותר קל לבן אדם בעולם המודרני.
ברוכות וברוכים הבאים להסקט הנני, שיתוף פעולה בין אלמה, בית לתרבות עברית, לכאן הסקטים. אני רות קלדרון, ובכל פרק אני פוגשת אשת או איש תרבות לשיחה על יהדות כתרבות, על תרבות עברית, על הטקסט, על התורה ועל החיים. היום אני מארחת את שמואל דרילמן. שלום שמואל.
היי, שלום וברכה.
שמואל דרילמן הוא איש תקשורת, ירושלמי, אב לשישה, סמנכ"ל דיגיטל במשרד הגדול ביותר בעולם המגזרי, כלומר החרדי והדתי, מייסד הפרויקטים דוסים, חרדים לשלום וקו 400, שנדבר עליהם בהמשך. ואני מרשה לעצמי להגיד לך בפניך, נציג מיוחד מאוד לעולם החרדי, אז תודה שבאת. כמו בכל מפגש שלנו בעינני, אנחנו פותחים באיזשהו טקסט או מקור, איך שקוראים לזה, מתוך הספריות היהודיות, ואתה בחרת טקסט לא כל כך קצר, אבל די קצר, של הרמב״ם. אתה מוכן לקרוא לנו?
בטח, בשמחה.
לפניך?
אגב, שכחת לציין גם שאני תלמיד ותיק שלך.
כן, שנפגשנו בתוכנית מנדל למנהיגות.
זכיתי,
באמת, שוב, אני אומרת לך, בימים קשים אלה של שיחה בין העולמות שלנו, קיצור, מאוד ציפיתי לשיחה הזאת, והמאזינים שלנו והמאזינות כבר יבינו. אז אתה רוצה לומר את המראה מקום ונתחיל ללמוד.
כן, אז אני בחרתי קטע מהמורה נבוכים של הרמב״ם, שהוא שונה לחלוטין מהפירוש הרגיל שכולם מכירים, ההלכתי, המשנה תורה.
אף אחד אצלנו לא מכיר, אז בוא, תגיד שתי מילים, רמב״ם.
יש בעיניים, לפחות שלי, אבל גם הרבה כנראה שמבינים את זה יותר אם אני אסכימו, יש כאילו שתי רמב״מים.
כן.
יש שתי דמויות של הרמב״ם שחי לפני 900 שנה.
רבי משה בן מימון.
ממשה עד משה לא קם כמשה, באמת מגדולי האומה היהודית. ויש את הדמות ההלכתית שחידש את כל עולם ההלכה, וסיכם את כל ההלכות והתלמוד, ובנת הקודקס ההלכתי המדהים הזה, ששני לא זרק השולחן ערוך.
שבעצם עשה פרויקט שאמר, אתם יכולים לגנוז את התלמוד, אני כבר סיכמתי אותו, ואם תעבדו לפי הספר שלי, אז כל המהות התלמודית של השקלה ושל המחשבה והדיון הופכת כאן כבר למעשי.
כן, וזה גם מתחבר מאוד לספר הזה, של המורה נבוכים, כי הוא בעצם גם היה משהו קצת נאיבי, הוא אמר, אני סיכמתי לכם הכל, חסכתי לכם, פיניתי לכם זמן, עכשיו תוכלו להתעסק בדברים אמיתיים.
תהיו פילוסופים.
תהיו פילוסופים.
כן.
ותעסקו במהות האל.
כן.
וזה לא עבד ככה.
זאת אומרת, גם שהרמב״ם חי בימי הביניים בעולם, שהעולם האינטלקטואלי הכי מוערך שלו הוא עולם פילוסופי, גם מוסלמי, הרבה השפעה מוסלמית, וגם אריסטוטלי. והוא יודע את כל הדבר הזה של הציידגייסט, של רוח הזמן שלו, ובעצם עושה כאן איזה מאמץ להסביר איך התורה לא נופלת ולא יותר פרימיטיבית, או לא יותר עומדת לגמרי גם במחשבה פילוסופית גבוהה, והוא מייצר בעצם בשבילנו, זה ספר פילוסופיה עשיר כזה שמחבר את העולמות.
ומאוד מאוד יהודי.
כן.
זה דבר מאוד מאוד יפה. והוא עושה את זה תוך כדי שהוא בעצם הלך לדרך עצמאית משלו. הוא אומר, למדתי את זה מעצמי, יגעתי, השקעתי, וזו התוצאה לפניכם, והוא השקיע במורה נבוכים יותר זמן ממה שהוא השקיע בכל החיבור הענק שלו על כל התורה. זאת אומרת, יחסית, מדובר פה על מעל 10 שנים, רק על ספר אחד שהוא יחסית לא כזה גדול, ומשנה תורה זה ענק, זה ספר, זה סדרה ענקית.
כן.
אז הוא עוסק ברעיון הנבואה.
סליחה עוד רגע, אני רק רוצה לשאול, בעולם החרדי שבו אתה חי, זה לגמרי לגיטימי לקרוא רמב״ם? הרמב״ם הזה, הפילוסופי, כמו הרמב״ם ההלכתי, הוא כבר מקובל, כי הרי הוא עבר חרמות ושריפת ספרים בעולם הישן.
זה מעניין, כי לא עוסקים במורה נבוכים בישיבות או בלימוד התורני, לא בכוללים, לא בישיבות, זה לא ספר שהוא מופיע על המדף. יודעים שהוא קיים. לדעתי הוא אפילו לא נמצא בארון בבית המדרש. זאת אומרת, אולי באוצר הספרים האחורי, למעלה, מי שרוצה, אם אתה בקטע, שיהיה לך בהצלחה, ונחזיק לך אצבעות שיצא מזה בחיים.
וואו.
אבל כאילו זה סוג של הספרות אזוטרית קצת, כמו קבלה כזה שלא מתעסקים עם זה כמעט, ואם כן, תעסקו משהו יותר מאוח, דברים יותר מאוחרים.
אם אתה חושב על הרב שלך, על הרבנים שאתה מעריך, נראה לך בבית בארון הספרים, יש להם ארון נבוכים, או שזה לא כאילו, לא משלנו?
זה, חד משמעית זה חלק מארון הספרים היהודי.
כן.
אני עדיין חושב שהרוב, בגלל שהוא ספר לא מונגש, הוא ספר מאוד קשוח.
כן.
אני השקעתי קרוב לשנתיים רק כדי לסיים אותו פעם אחת.
כן.
היום פה יש מדעות יותר מורגשות, אני לא אוהב את זה, אני אוהב את הספרים הישנים עם הטקסטים של פעם, שצריך להתאמץ להבין אותם. זה קצת נשאר בי מהקטע של הגמרא.
כן.
לשבור את הראש על הטקסט עד שיצא לך מזה משהו.
שבעצם הסיפוק של הפענוח הוא תענוג שכשקוראים גמרא בשתיים זה על צורם במים פרשנות, אז מיד רואים את המילים והולך לאיבוד ה...
זה גם יותר מזה לדעתי, כי זה הופך להיות שלך. זה מרחב הפרשנות שלך הוא הרבה יותר גדול, כי כשאני קורא את הטקסט של המורה נבוכים במהדורה, שאני מאוד אוהב את המהדורה של הרב קפח,
כן.
שהוא היה חכם, תימני, הוא די מרגיש לי כמו הרמב״ם, מרגיש לי שהוא העתק הזה שלו במהדורה מודרנית, ואני קורא אותו, אני גם מנסה להבין, אני יודע שאני עובר דרך מתווך, ואני מנסה לראות דרך התרגומים את השפה המקורית, מה הוא התכוון, ואני לא יודע ערבית, הרי אין לי סיכוי לדעת מה ערבית, אבל להבין איפה בתרגום הוא בחר מה, והוא, כן, והוא מאוד מפרט את זה בהערות כל הזמן, ולהבין בעצם מה מרחב האפשרויות שהרבא מתכוון אליו. זאת אומרת, יכול להיות שהרבא פה הרעיון שהוא התכוון אליו, הוא שונה ממה שיצא בתרגום.
מעניין. ואני רק סקרנית על הסיטואציה של הלימוד שלך. למדת את זה לבד, למדת את זה בחברותה, למדת את זה בתוך כולל?
לא, לא. אני לפני כבר לא בכולל הרבה שנים לצערי. הייתי בכולל, אחרי שהתחתנתי כמעט שנתיים, ויצאתי לעולם העבודה.
אבל אנשים בעולם העבודה, ובמיוחד בעבודה כזאת דורשת כמו שלכם, בעולם הפרסום, אין כאלה שעות שהולכים לכולל?
יש איזשהו סוג של מהפכה היום, שהרבה הרבה עושים את זה, אני גם שותף לפרויקטים כמו חלקי בקהילתי ואחוות תורה, שזה ממש פרויקטים שמיועדים להחזיר את החרדים העובדים לבית המדרש. זה קצת כתוצאה מכשל מסוים, בגלל שבית המדרש החרדי הוא כל כך אינטנסיבי, אז בעיני מי שיצא לעבוד, אם אתה לא 8 שעות ולומד בעיון ואת עומק צבי דינים, את החלוקות של רב חיים, יודע, כל מיני דברים מאוד מעמיקים שבית מדרש, אתה לא חווה.
חבל להתחיל.
אז מה אני אעשה דף היום אם אני בלבט, זה לא מעניין.
בלבט, כלומר בעל בית, במילים אחרות, לא תלמיד חכם, בלבט זה כאילו, בן אדם רגיל, ותלמיד חכם זה המקצוען. אנחנו, בעולם החילוני מחכים שעולם התורה יבוא לעבוד, אני עוד לא הייתי טרודה בזה שעולם העבודה יבוא ללמוד, אבל באמת זה משהו מאוזן, שגם בתוך יום עבודה, תהיו שעות ללימוד. אז איך למדת המורה נבוכים? איפה? בתוך 6 ילדים, עם בת זוגך,
אני רק אגיד שבין איזה כרוך אחד בשני, כי היכולת של אדם חרדי לצאת לעבוד, היא כרוכה בזה שהוא יישאר חרדי וישמור על הערכים שלו, וזה גם מה שמאפשר יותר לשחרר, להוריד את הלחץ. אני למדתי בצורה לבד, הרבה מאוד בשבתות ובזמנים שלי, ולאט לאט. זאת אומרת, אני מאוד מאמין בשיעור בין השיעורים. זאת אומרת, לקרוא טקסט, לתת את זה קצת זמן לחלחל, ללכת עם זה שבוע. ואת הרמב״ם צריך לקחת במנות קטנות מאוד.
זה נשמע שגם הרמב״ם הוא אחד לבד, וגם למדת אותו לבד.
כן. והרמב״ם כאן עוסק בנושא הנבואה.
כן.
ובעיניי תמיד הרמב״ם עושה מעשה מאוד יפה במורה נבוכים. שוב, אני מתייחס לרמב״ם של המורה נבוכים, ואני מתעלם לחלוטין מהרמב״ם ההלכתי האחר, שהוא אוחז במקל משתי הקצוות שלו תמיד, כי זה רוקד על כל החתונות. הוא אומר לאנשים, בוא נדבר שנייה מה האמת הפילוסופית, ובוא נכיר בה, גם אם אנחנו לא אוהבים אותה, כי היא לא מסדרת בדיוק עם התפיסה שאנחנו...
המסורתית של התורה.
שאנחנו גם מחזיקים אותה היום, כי התפיסה הלכתית, האורתודוקסית, אבל בוא נבין את הכל גם לפי האמת האבסולוטית, ואז נראה איך אנחנו מסתדרים איתה, אנחנו נסתדר איתה תמיד. אז לכן גם פה בנושא, נגיד, פה מדבר על הנושא של המלאכים.
אני רק רוצה להגיד את זה, אם אני מבינה אותך נכון, בעצם הרמב״ם וגם אתה, לא חוששים להיפתח אל הפילוסופיה והתורה החיצונית, כי יש לכם איזו חזקה שהתורה יכולה לעמוד בזה, והיא בעצם האמת היא אמת. אז היא, אולי לא הבנו אותה נכון, אבל אם נבין אותה במאמץ, בעצם הדברים מתיישבים.
נכון, אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא זה אמת, התורה נקרא תורת אמת, והאמת זה לא אמת מעובדת שאפשר לשחק איתה ולשנות אותה לפי מה שאנחנו רוצים. האמת היא עומדת בפני עצמה. אז דבר ראשון, בוא נבין מה האמת, ומפה נראה איך אנחנו מוצאים את הדרך, ותמיד מוצאים את הדרך, זאת אומרת, זה הוכח כבר לאורך אלפי שנים האחרונות, שעם ישראל תמיד מוצא את הדרך להתאים את עצמו למדע. אבל אנחנו לא חושבים, וזה לא הגיוני להתאים את המדע, את העובדות אלינו, כאילו. כן. למרות שהמדע גם לפעמים טועה, אנחנו מכירים את זה, אבל חייבים לחיות עם המדע של אותו דור, עם העובדות כמי שהן קיימות. ופה הרבה מתעסק הנושא המלאכים. אני אתן שני רק הקדמה, שבעצם מלאכים זה דבר נורא נורא מיסטי, נורא גדול, שש כנפיים לאחד, מלא עיניים, הם דמויות שמשמשות הקדוש ברוך הוא בשמיים, זה מאוד מאוד מיסטי, נורא כזה גדול.
לא המלאכים שאנחנו רגילים מהדמיון, שבא מתוך המסורת הנוצרית, של קרובים קטנים, תינוקות קטנים עם מרפרפי כנפיים, אלא מין דמויות מדע בדיוני ענקיות, כמו שאתה אומר, שיש כנפיים לאחד, עומדים בעולם העליון, משהו עם אש ו...
כן, והספרי הנבואה מלאים בתיאורים של מלאכים, המלאך שנגלה לחנוך, המלאך שנגלה ליהושע, והרבה קצת מנסה להחזיק פה את החבל משתי הקצוות, והוא אומר, מצד אחד בוא נכיר בעובדה שמלאכים קיימים כי כתוב, ואנחנו מאמינים שזה אפשרי, אבל בוא נחשוב גם כן שיכול להיות גם, שמלאך זה לא מה שאנחנו חושבים.
כן.
יכול להיות שמלאכים זה דבר יותר פשוט ממה שאנחנו חושבים, וזה גם קיים ביומיום, וגם אם אתה אפילו לא אדם דתי, אתה יכול להבין את המשמעות של המלאכים.
זאת אומרת, הוא כמו אדם חרדי שלומד באוניברסיטה, נגיד, והחברים שלו באוניברסיטה אומרים לו, תשמע, אין מלאכים, מה, איפה, ואז הוא, אבל בבית יש לו את התורה, ואז הוא מייצר איזה יישוב, שלא מפסיק ללכת לאוניברסיטה, אבל לא...
אני כשקראתי בזמנות הספר של אסוד, אסוד, וכל הספרות של הקאוצ'ינג, ושיש פה דברים מאוד מעניינים, אז הם מדברים על היקום, 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 ואני אמרתי, בוא ניקח את הספר, נכנסת לבתים חרדי, פשוט נחליף את המילה היקום בקדוש ברוך הוא. היקום מזמן לך, היקום מביא לך, הקדוש ברוך הוא שולח אותך, הכל בסדר. המסר הוא אותו מסר, העובדות אותם עובדות, זה מחזיק. פשוט השמות אנחנו יכולים להחליף, וגם אחרי זה אפשר לדבר באמת מה המשמעות של מהות האל, וכמה היקום והאל הם...
זה גם שפינוזה. כן, יאללה, בוא ניכנס אפילו לכמה משפטים, רק שיהיה לנו. אז בוא נקרא את הטקסט. אז הוא אומר, ואני מתחיל פה מהאמצע, אבל זה הרעיון.
אומר, אילו אמרת לאדם מאותם המדמים שהם חכמי ישראל, כי השם שולח מלאך, נכנס בבטן האישה, ומצייר שם את העובר, היה דבר מוצא חן בינה ומקבלו.
מי זה האנשים שמדמים שהם חכמי ישראל?
זה גם דבר מרתק. אני חושב שגם לי זה קורה הרבה, שאי אפשר להימנע מהקיצות הקטנות האלה. זאת אומרת, אותם שחושבים שהם חכמי ישראל, לא אומר הגויים או מישהו אחר, לא, אלה שחושבים שהם הרבנים שלכם, אז אם תגיד לאחד, אבל הם לא אמיתיים, הם מדמים ממחמי ישראל.
יש כאן ביקורת פנימית כזה.
כל הזמן, כל הזמן הוא דוחף את הדבר הזה. גם הרש"ר הירש, שהוא הרבה יותר בתקופתנו, הוא גם המון פעמים חשוב לו לומר, שימו לב שבתוך חכמי ישראל, יש את החכמים ויש את אלה שחושבים חכמים.
אבא שלי קרא לזה, רשמו את עצמם, חכמים. אוקיי, אז אילו אמרת לאדם מאותם המדמים שהם חכמי ישראל, כן?
שהשם שולח מלאך, שהמלאך הזה נכנס לתוך הבטן של האישה, בעצם ועושה את ההיריון, ומצייר בפנים, זאת אומרת, יוצר דמות של תינוק. וככה התינוקות באים לעולם. הוא היה מקבל את זה. זאת אומרת, הוא אומר, הגיוני, ככה מגיע כל תינוק לעולם, הקדוש ברוך הוא, השגחה פרטית, שולח מלאך, שכמו שמלאך שמקיע על כל פרח ואומר לו גדל, אז ודאי שאלה תינוקות צריכים השגחה פרטית, והם יצטרכו את זה גם כל החיים שלהם אחר כך כנראה. אז נכנס תוך הבטן, בנה שם תינוק בטכניקה ניסית כלשהי, והכל מובן, הכל
הגיוני. יותר טוב מחסידות וקרובים, כן.
הוא אומר, וזה היה נשמע לו הגיוני, על אף שהוא סבור, זאת אומרת, אנחנו יודעים שלפי תיאורי הנבואה, שהמלאך הוא גוף של אש בוערת, שיעורו כדי שליש העולם בכללותו, זאת אומרת, המלאך הוא לא איזה משהו קטן וחמוד, כמו שאמרת, הוא כולו מאש, והוא בגודל של שליש מכדור הארץ. או מהיקום. ויראה לו כל זה אפשרי בהחזלה שהם תורת הצמצום, השם, הוא יכול לקחת את הדבר הגדול ולחזות קטן, והכל בסדר וממדים והכל מסתדר. אבל אם תאמר לו כי השם נתן בזרע כוח מצייר הקובע תבנית איברים אלו ותוארם, והוא המלאך...
כלומר, הגנטיקה...
או שכל הצורות מפעולות השכל הפועל והוא המלאך, והוא שרו של עולם שמזכים חכמים תמיד, יראתה מכך. זאת אומרת, אם תגיד לו... זה לא צריך פה מלאך של אש ענק שמגיע, אלוקים עשה טכניקה של ננו רובוטיקה.
כן, כבר יש את זה בתוך
ה... בצורה שלנו נראה טבעית, אבל הטבע הגיע מלמעלה. אז פתאום יגיד לך, זה כבר אתה מדבר איתי פה כבר, שאין פה השגחה פרטית, ושפתאום זה כבר ככה, וזה גנטיקה, ופתאום צריך להודות שהמדע הוא הגיוני יחסית, כי הוא ידע לתאר את כל התהליכים האלה בצורה טכנית.
זאת אומרת, הרמב״ם עושה פה קפיצה ענקית, ואתה יחד איתו, שאתה אומר, זה שאני אדם חרדי לא אומר שאני צריך לדחות את כל ההבנות המדעיות, הרפואיות, הפיזיקליות, העכשוויות, אלא פשוט אני מבין שהיקום הזה, כולו, הבריאה, היא הריבונו של עולם, מאוד דרכיו לקיים את העולם, ובעצם רמב״ם מרחיב פה את האפשרות להיות יהודי, וגם להיות איש מעודכן, אדם מדעי. זאת בעצם הדרך שנגיד זוכה פרס נובל, או המדענים החרדים שאנחנו מכירים, מיישבים לעצמם את העולם, כי הרי מה לעשות עם גיל העולם ועם הדרווין?
אז אני חושב שכן, יש הרצאה מדהימה של פרופסור בר אילן, שהוא מסביר את כל הבריאה בספר בראשית לפי תורת המפץ הגדול. הוא אומר, מה זה שהקדוש ברוך הוא ברא, ביום הראשון ברא את האור,
כן.
זה מפץ, מפץ שלו, וכולי וכולי. אני חושב שיש פה גם משהו יותר מזה, זאת אומרת, אנחנו אומרים פה בעצם, לאדם הדתי, אתה לא תפקיד שלך לדברר את האל, ולהגיד איך הוא עשה את מה שהוא עשה. איך הוא עשה אנחנו יודעים על פי המדע. עכשיו תסביר איך אתה מבין את הפרשנות של הפסוקים לפי זה, או שתגיד בכלל שיש פרשנות שהפסוקים הם מתארים איזשהו משהו שהוא מעבר לזה, בכלל לא תיאור עובדתי, אלא תיאור רעיוני. אז אתה לא צריך לדברר את אלוקים. וזו אמירה נורא מרגיעה, נורא שעושה הרבה יותר קל לבן אדם בעולם המודרני.
זה דבר שאתה גם יכול להגיד לילדים שלך, לילדה שלך, לילדים שלך, בבתי הספר. כלומר, אתה מציג איזה רוגע חרדי. האם יש, ואנחנו פשוט לא מכירים, יש ציבור כזה שהוא חי בנוח בין העולם המודרני לעולם החרדי, ולא באמת בחרדה?
חד משמעית, יש שם ציבור הולך וגדל. יש גם ציבור גדול שנמצא היום באקדמיה, יש לנו כבר 10,000 שבאקדמיה ובתואר שני ודוקטורים אפילו. יש היום עולם חרדי עשיר מאוד שחי בעולם המודרני. גם עולם דתי אגב.
כן.
העולם הדתי לא פחות מזה, הוא חי את זה. ויש לנו גם עולם השקפתי של רבנים, שכבר מאות שנים מסבירים את זה, מהרמב״ם ועליו, גם לפני הרמב״ם וגם אחרי הרמב״ם.
למה זה לא נשמע לנו ככה כשאנחנו שומעים?
אבל הפער הגדול בפועל הוא מה שקורה בבתי הספר. אני לא למדתי אף אחד מהדברים האלה בבית ספר, ולא בישיבה. זאת אומרת, לומדים אותנו שצריך להאמין בכל החבילה.
כן.
אנחנו מדברים את אלוקים, אנחנו מחליטים בשמו איך העולם נברא והכל, ואנחנו אומרים, נקבל רגע, אולי הבנו לא נכון את מה שהוא עשה. אולי דרך האבולוציה הוא עשה את זה. אולי הוא עשה את זה בצורה אחרת. מה, ושוב, זה גם שאלה מה המשמעות של זה. יכול להיות שזה סתם חמוד לדעת, מגניב, ויכול להיות שפה גם משמעות תיאולוגיות כבדות לפעמים. חלק גדול משמעות תיאולוגיות, אנחנו יצרנו אותם. זאת אומרת, זה דברים שעם השנים, הלכנו והעמסנו והעמסנו והעמסנו, ואז אנחנו מדברים בשם האל, והולכים וכבר בונים תילי תילים של דברים, וכשהתילי תילים האלה מתפרקים, ובחור ישיבה, שבחור לא ישיבה בחסידות, שמגיע לאדמור, והוא מתאר איך הוא החביא פלאפון בשבת בכיס כדי לראות אם האדמור ירגיש והאדמור לא ירגיש, אז הוא חזר בשאלה, בסדר, בנית פה תילי תילים, שהאדמור יודע שהנבואה היא מה שאתה חושב שהיא, ושהאדמור הוא מה שאתה חושב שהוא, וכל זה תילי תילים שאתם בניתם אותם, או אתה באופן אישי, אז חבל.
כן, אז על איזה דברים, כי אתה באמת נמצא בנקודת מבט מאוד מעניינת של עולם תקשורת ופרסום, שבשביל לעבוד יודע היטב את הציבור שלו, לאיזה דברים ההשקפה הזאת רלוונטית, או באמת, אני אגיד את זה אפילו יותר לפחדים שלנו, בעולם החילוני היום באימא, הוא חרדי מהעולם החרדי, לאיזה דברים אתה מרגיש שהם צריכים להיות אחרת, הם יכולים להיות אחרת אפילו כבר עכשיו?
אז הייתי רוצה לחלק את זה לשתי חלקים.
כן.
דיבר דבר ראשון על הנושא של איפה עולם הפרסום מתחבר עם התפיסות האלה.
כן.
ואני חושב שמתחברים פה במשהו נורא נורא יסודי, חוץ מהעובדה שהעולם הפרסום מטבע הדברים הוא מאוד ציני, וראייה צינית על דברים גם על דת, זה דבר שתמיד תורם. אבל אחד הדברים שאני ברגע שראיתי את הרמב״ם, או בכלל הוגים גם מוקדמים יותר, אמרתי, רגע, למה לא לימדו אותי ככה? והיה לי הרבה מאוד כעס, רימתם אותי. הגננת שקרה לנו, שהיא תיארה לנו איזשהו סיפור שלא קרה באמת. בישיבה סיפרו לנו סיפורים אחרים. היה לי הרבה כעס על הדברים האלה. ודווקא הרמב״ם בהקדמה שלו אומר, כל מה שאני כותב פה, כל האמת כאילו שאני מגלה לכם, היא לא בשביל כולם. לכולם אנחנו צריכים לספר סיפור אחר.
משהו מאוד אפלטוני, שרק הפילוסופים יבינו, והחיילים או אנשים הרגילים לתת להם את הסיפור הפשוט.
וזה באמת פה מתחיל לשאול מול הוגים אחרים שהזכרת את שמותיהם, איפה המקום שבו אתה אומר, אז רגע, דתי אופיום להמונים, כאילו זה בשביל, איפה האמת יושבת. אבל גם במורה נבוכים, שהוא כאילו הספר למעטים שרוצים ומתעניינים בנושא, הרמב״ם הוא, 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 הוא מניח את אלוקים, אבל הוא שינה את המשמעות לחלוטין של אלוקים. זה מטרות את המשמעות בכלל. אם תיקחו את, את האל של המורה נבוכים והאל של משנה תורה, זה שתי... היה לנו במנדל בזמנו תרגיל, אני חושב, מי זה ה... מנדל או אחרי זה, של מי זה האלוקים שלך וכאלה.
כן.
זה שתי דמויות אחרות בראש, איזשהו סבא זועף, ענק, כאילו כל יכול, אבל מאוד מאוד קפדן, מאוד זה. ופה האלוקים של הרמב״ם של המורה נבוכים הוא מאוד מופשט, הוא מאוד בעבר... לכל יכולת אמירה או ביקורת, זה משהו שהוא כמעט, הוא כלום והוא הכל, זאת אומרת, זה...
מין אור אחרים. כזה, של, שאלו שרואים יותר אור, כן.
הוא מתאר את זה, אגב, הוא מתרגם נבואה, לכל תחושת שליחות, אני הייתי באלה, כאילו, הוא אומר, אם קמת בבוקר עם תחושה שאתה צריך לעשות משהו, ולעשות טוב למישהו, זה נבואה. וממש, הדרגה הראשונה זה שעשית משהו טוב, בטעות אפילו. הדרגה השנייה זה שהרגשת את לעשות טוב. דרגה שלישית, ששם פתאום הרגשתי איזה דחף ככה מטורף, איזה קול שאומר לך, אתה חייב ללכת ולעשות עכשיו, להקים איזה ארגון, לעשות איזה משהו, לעשות איזה פרויקט, לדבר עם מישהו. זה שלושת הדרגות הראשונות של נבואה לפי הרמב״ם.
מדהים.
זה משנה את כל המשמעות של נבואה, זה לא איזה עכשיו נפתחו השמיים וקולות וברקים.
כן.
זה, 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 זה בטבע. רק הטבע כבר נהיה טבע אלוהי.
תספר עוד על הפרסום, זה מאוד מעניין.
גם בעולם הפרסום אתה לומד שאתה לא מוכר את מה שאתה רואה. אתה מתאים לכל אחד את מה שהוא מסוגל לשמוע. וזה גם לי זה עשה הרבה מאוד שלום עם עצמי. אמרתי, אוקיי, אז בגן לימדו את מה שהייתי מסוגל לשמוע. בבית ספר שהילדים שלי היום, הם לא יודעים את מה שהם מסוגלים לשמוע, ואני יכול בשכלי, ברמה שלי, להבין איזשהו אמת אחרת, ומישהו שיותר ממני ברמה, יבין דברים נוספים.
לא, אתה בעצם מרחיב ומרגיע את מושג האמת. האמת היא לא אקסקלוסיבית ומבטלת כל דבר אחר, אלא היא בעצם, יחד עם המתבונן, מתפתחת איתו. כאילו ילד קטן מבין דבר אחד, ואדם מלומד מבין יותר, ואדם שקרא פילוסופיה מבין יותר.
וזה שוב, זו שאלה פילוסופית כבדה, האם זה אמת אחת ומלא מלא דברים בדרך, או שזה מלא אמיתות שונות. אני לא, אין לי תשובות לדברים
האלה. בעצם, אתה זוכר בהר סיני, המדרש אומר שזה כפתי שפוצץ סלע, שהדיבור של האל הלך לכל אחד, התפוצץ והלך לכל אחד כמו שהוא, לתינוקות זה היה בטעם דבש, ולמבוגרים זה, כאילו שכל אחד שמע אותו שמיעה אישית, שיכולה להיות אמת ציבורית, אבל שהיא בעצם גם, אז זה בעצם קמפיין פרסומי, לא...
קמפיין פרסומי מאוד שונה. ממוקד קהלים, שזה
דבר שעובד היום. תן דוגמה, משהו שעבדת עליו בשנה האחרונה, כי אנחנו גם לא מכירים איך נראה פרסום בעולם החרדי, מה צריך למשל לפרסם, ואיך מפענחים את זה אל הציבור.
אוקיי, אז בתוך הנחה של להתמקד שלנו בפרסום המגזרי, ולא על כל איך עובד פרסום באופן כללי שזה עולם ענק, היה לי קמפיינים, נגיד, כשהכנסתי את אוניברסיטת תל אביב למגזר החרדי, ובאוניברסיטת תל אביב באו ואמרו לי, היום אני סטודנט שם לתואר שני, אז בזמנו אפילו הייתי בלי תואר, בלי כלום, ואמרו לי, אנחנו רוצים אבל שיהיה חרדי באוניברסיטה.
שיבואו חרדים כסטודנטים לאוניברסיטה.
כן, אמרו, אנחנו מסתובבים באוניברסיטה, אנחנו רואים פה את כל הסוגים, את כל הצבעים, לא רואים חרדים, וזה מפריע לנו. ואז קיבלתי את הקמפיין של אוניברסיטת תל אביב, אמרו לי, תתאים אותו למגזר חרדי, ועדיף שתהיה כמה שיותר דומה, כדי שנהיה באותה שפה.
כן.
הקמפיין כולו מדבר על ערכים מופשטים לחלוטין, הגשמה עצמית, מעבר ללא נודע, אני חושב זה היה באותו שנה. דברים שבהצלחה לכולנו. ואז בעצם אמרתי להם, בוא נדרדר למטה במורד הפירמידה של מאסלו, ונחזור מהגשמה עצמית והדברים הנשגבים.
אלא לא נודע.
נחזור למציאות של השטח, לצרכים פיזיולוגיים. נדבר דבר שונה לעובדות. אוניברסיטת תל אביב, עם מספר אחד במעבר בחינות לשכה, במקומות שיש בו חיידים וכאלה, שכר של בוגרים, אחוזי השמה, זה מספרים הכי גבוהים בארץ,
זה בעברית. אתם תלמדו כאן ויהיה לכם עבודה אחר כך.
אתם, יש לכם קריירה, לא רק עבודה, גם קריירה. וזה דבר אחד שעבדנו לעשות, וזה דבר שני שעשינו, זה פשוט אמרנו לחרדים, בשפה שלהם, אוניברסיטת תל אביב, רוצים אתכם.
זה מדהים, זה מדהים.
יושב חרדי, גר בבני ברק, קו אווירי של כלום. כמה קילומטרים.
וגם מרגיש תמיד מאוים וסנו.
והוא לא חושב על בדל דעתו, רגע, אני, אולי, האוניברסיטת תל אביב רלוונטית לי. עשינו קמפיין בהתחלה, עשינו כמה קמפיינים, יש נגיד ישיבת חברון שיש לה סניפים.
אני חייבת להודות שזה מה שעושה לי צמרמורת, שלהגיד, האוניברסיטת תל אביב רוצה אותך, אותך, זה עניין גדול, שאנחנו מפספסים את זה, פשוט להגיד, היינו רוצים שתבוא ללמוד כאן, אבל צריך ליצור גם
יש
אווירה...
יש הרבה רגש נחיתות מגזרי, אני זוכר שעשיתי את הקמפיין הראשון של תאגיד קוקה קולה, זה היה נראה לי מוצר של פיוסטי, ברשתות חברתיות, בדיגיטל, בוואטסאפ. הם קראו לי, אמרו לי, אני, היה לי בזמן את החברה הדיגיטל שלי, חברה גדולה שעסקה בתחום, תביא לנו משהו מגניב. אמרתי, בוא נעשה פעילות בוואטסאפים, אז הוואטסאפים רק תפסו, והיה קבוצות וואטסאפ, והכל בחרדי עובד אחרת, חרדי שמש קבוצות של חדשות, של חסד, של לימוד, הכל קורה בוואטסאפ. וואטסאפ זה הרשת החברתית הגדולה ביותר במגזר החרדי. אמר לי מישהו שהיה עוזר של ראש הממשלה, היועץ הצבאי, איך זה נקרא, שהוא אמר לי, כשאני הייתי מקבל מהצבא את העדכונים לראש הממשלה, היה לי את זה מהוואטסאפ קודם.
מהוואטסאפ
החרדי קודם. אז עשינו קמפיין לפיוסטי, וקיבלתי תגובות באישי בכמויות, מה? כל המפרסמים אלינו, בקבוצת וואטסאפ שלנו?
אתה עושה תמונה ממש לתוך הוואטסאפ?
אני הלכתי, אני מאוד מאמין בלהעיז.
כן.
ואמרתי להם, בואו נעשה תחרות גולשים, תשלחו לנו תמונות שלכם מקוריות עם בקבוקים החדשים, וכל מיני, כל יום יהיה זוכה, וכל שבוע תתתה, ממש בינו פעילות גולשים.
ועשו את זה?
עכשיו אמרו לי, איזה חרדי מוכן להיחשף עם הפרצוף שלו?
בדיוק.
לא יקרה. כולם בניקים בכלל, כולם אז בפורומים שבחדרי, אני זוכר, בכל מיני כינויים מוזרים.
חדרי זה חדרי חרדים, הקבוצה, אתה אומר המון קודים שצריך להסביר. ניקים זאת אומרת שיש להם שמות לא שם אמיתי.
לא שכי, בציבור חרדים, מה יגידו, יש לי אינטרנט וכאלה, זה לא
מקובל. ומה יש בתמונה?
אז יש מאמר מצחיק לעשות את זה באינטרנט על האבולוציה של המשתמש החרדי.
כן.
שזה מתחיל בתור איזה פרח.
כן.
ממשיך לפרופיל זוגי.
כן.
של משפחת זה, או
כן.
שם שלו ושם של אשתו ביחד. ואז זה מתחלף לתמונה של הילד, תמונה של הילדים. ואחרי זה, זה מגיע למצב שזה כבר מעיז ויש לו פרופיל עם התמונה שלו. שפשוט עשינו קמפיין ישיבת חברון, שישיבה של כמה סניפים, ישיבת דגל במגזר החרדי, יש את חברון גאולה, חברון גבעת מרדכי, עשינו חברון תל אביב, פונוביץ' תל אביב, סמינר שרנסקי תל אביב, ועשינו גם קמפיין מאוד מעניין, ששילבנו מושגים מהמגזר החרדי ומהאקדמיה. יש את מצטיין דיקן, יש עילוי בישיבות, עשינו עילוי דיקן.
נהדר.
עבדנו כמה ימים למצוא מקבילה לנשים, כי כל דבר חייב להיות גם מקבילה נשית. לא היה לי. מה המקבילה של עילוי?
לדעת חכם,
אני מציע כל אחד להביא את עצמו. ודווקא איזה בת סמינר הביאה לנו בסוף, שפיצית דיקן.
גדול.
קורה. הפידבק היה מטורף, קיבלנו מאות פניות של אנשים שאמרו, רגע, אוניברסיטת תל אביב רלוונטית לי? לא חשבתי.
זאת אומרת, אתה אומר לי שבעצם העולם החרדי מוכן הרבה יותר ממה שנדמה לנו, להשתלב בעולם החדש, בעולמנו, אבל אנחנו צריכים לעשות פרוסדור, גם להגיד, אנחנו רוצים אתכם, וגם ליצור מצב שבו, זה מעניין, העניין של השוואת השפה, לעשות את זה בהיר, וגם לעשות את זה בתנאים ש... למשל, שפיצית חרדית ועילוי חרדי ילמדו באותה כיתה באוניברסיטת תל אביב, ולא תהיה בעיה?
זה עוד אחד מהדברים שהוכחנו. שוב, לא כולם. המגזר החרדי זה 1,200,000 איש.
וואו.
זה באזור 180,000 משפחות. זה המון. זה המון, וזה מתחלק לגוונים מטורפים. אז צריך לקחת כל דבר בפרופורציות האלה. זאת אומרת, לקחת כל דבר ולהגיד מי מתאים, מה מתאים, איך מתאים, וזה שום דבר לא רוחבי. אז יש את אלה שיבואו לאוניברסיטת תל אביב, ולמדו במעורב.
אני שואלת אותך שאלה
לא... ויש את אלה שבעולם לא ידרכו באקדמיה.
שאלה לא אחראית, אבל אני בן אדם בלתי מתמטי. מתוך 1,200,000, לדעתך, כמה אנשים היום בעולם החרדי מוכנים, בשלים, להשתלב בעולם חיצוני.
אני לא כל כך אוהב את הביטויים של להשתלב בעולם הכללי.
אז איך להגיד?
בגלל ש...
לקחת חלק ו... כן, לא להיות סגורים בחרדה ומסתגרים מפני, אלא להשתלב בכמה שמתאים לה.
לא הסמנטיקה מפחידה אותי, כמו שזה המהות. חרדים הם חרדים, הם לא רוצים להשתלב בשום מקום אחר. כמו ששאלי כמה ישראלים רוצים להשתלב בעולם הבינלאומי. לא, אנחנו ישראלים, ואנחנו חיים תפיסות מערביות.
Mm-hmm.
העולם המערבי חדר לפה, כי אנחנו בסוף בעולם גלובלי.
Mm-hmm.
אז כמה חרדים מוכנים לחיות בתוך עולם המציאות, זה גם שאלה okay. שהיא מעוררת מחשבה מכיוון אחר. בסוף חרדים בנו לעצמם חומה, בנו לעצמם גטו. משיקולים כנראה גם מוצדקים ברובם.
בנו לעצמם עולם שיש בו הרבה יופי.
זה עולם חלופי, לטוב okay. ולמוטב, אבל חלק מהמוטב הוא גם בעייתי. זאת אומרת, אנחנו נתקלים בתופעות מאוד קשוחות במגזר החרדי, שמתמודדים איתם בלית ברירה לאט לאט, הרבנים, אפילו רבנים וגם בטח פעילים חברתיים, מתמודדים איתם ביום יום כי אין ברירה. ובסוף יש אחוז הולך וגדל של חרדים שהם יותר בעלי תפיסות מודרניות, שהם בתוך מבינים שצעיר צריך ללמוד גם כן ללכת לעולם, אם הוא לא ילך לכולל ולא ילך ללמוד תורה, הוא ילך לעולם לבנות בו קריירה, עולם האקדמיה, עולם התעסוקה, ופה נכנסה גם נושא של שירות צבאי ודברים כאלה. שום, תשאלי אותי, אני אישית, הלוואי שכל הילדים שלי ילמדו ב... יהיו גדולי הדור. הרי בדיוק עכשיו אנחנו אחרי שאתמול היינו בהלוואה של רב גרשון אדינשטיין, מי יחליף אותו? אז יש לי חמישה בנים, אחד מהם צריך לקחת את זה על עצמו.
יש לך גם בת, אולי היא תהיה גדולת הדור. אני רוצה לשאול על הפרויקטים החברתיים שעשית, אבל לפני כן יש לי סקרנות, איך אתה חושב על היחס של העולם החרדי ככלל למדינה, המדינה היהודית, העברית, האם בכלל כל הקונספט של ריבונות ומדינה, כמו שדחו אותה, אותו, את הקונספט, בזמנו, גם היום הם אומרים, תראו, זה לא הצליח מי יודע מה, ואנחנו רוצים להישאר באוטונומיה, חבל לנו לבזבז כוח הרי כוח, על להחזיק מוסדות שלטון, מעניין אותי איך אתה חושב על זה, והשאלה אחרי זה, אם כבר יש מדינה, האם יש לך איזה היגיון של שירות לאומי, נכון, מתאים לחרדים, שיש סיכוי לעשות אותו רגיל, גם אם הוא לא שירות צבאי.
אז אני אתחיל דווקא מהסוף, דווקא חרדים השתלבו בשירות צבאי ובשירות לאומי, אני עשיתי שירות לאומי, והיינו במצב שהיה בו בכל רגע נתון קרוב ל-1,000 חרדים רק במודיעין, על אזורותיו.
אתה עשית שירות?
אני עשיתי שירות לאומי.
לאומי, לא במודיעין.
לא, בעמותה. אבל היה אלפי חרדים בצבא. זה נמחק הדבר הזה בשנתיים האחרונות.
כן.
היום כמות חרדים בצהל ירדה ב-90%. אבל זה קיים, זה היה קיים, וזה גם יכול לחזור, אם יהיה למישהו את הרצון לדחוף את זה ואת הקונסטלציה הפוליטית. אני עברתי תהליך מאוד גדול ביחס למדינה. אני מגיע למשפחת צ'למרית, שזה היישוב הישן.
צ'למרית?
צ'למרים. זה ירושלמים של פעם.
זה אומר ירושלמי?
צ'למר זה ירושלמי, האנשים של ירושלים. והיישוב הישן זה הקבוצה הכי רדיקלית, שמתנגדים למדינה, המוטו בגדול זה, היינו פה לפני המדינה ונהיה גם אחריה.
והם גם לא לוקחים כספים מהמדינה.
לא לוקחים כספים, לא לוקחים תעודות זהות. לידות פרטיות, משלמים על זה הון. נשחק מאוד עם השנים, אגב, קשה לחיות לבד ובלי המעטפת המסביב, אבל דוגלים בזה. ואני גדלתי בתפיסה שבה הציונות היא אסון, שהמדינה היא רוע בלתי נמנע, אנחנו חיים איתו, אבל זה גלות ישראל נקרא.
וואו.
אנחנו בגלות בתוך גלות של יהודים, אבל יהודים שהם לא שומרים תורה ומצוות, וגם לא כל כך מסמפתים את האל ואת מי ששומר את המצוות. ועצם את הדילמה, מה עדיף? זאת אומרת, באיזשהו מקום, הלוואי, יש שם, היום משתיכים במאה שערים, תריק רזות, אנחנו לא ציונים.
אתה גדלת במאה שערים בירושלים?
המשפחה שלי הגיעה במאה שערים, אני כבר לא, אני בשכונות חדשות של ירושלים. אבל יש שם ממש, הלוואי שהערבים ישלטו פשוב. ואני גדלתי במקום טיפה יותר פתוח מזה, טיפה שכן התחילו להכיר בעובדה שבמקרה יש פה מדינה ושאנחנו חלק ממנה. אף אחד מאיתנו לא חשב בלי תעודת זהות, או אנחנו יודעים במוסדות שכמובן נתמכים על ידי המדינה והכל. אבל זה עדיין באוטונומיה, ועדיין מתוך תפיסה של, הנה, בדיוק בדרך לפה הראו לי את הספר שוב של כחש, על הפשעים של הציונים, גדלנו על זה, על הפשעים של הציונים כלפי המדינה, ועל העולים שהגיעו לארץ ישראל והעבירו אותם על דתם, שחלק גדול מזה גם נכון, כן, אבל הפרופורציה לא קיימת. ועם השנים, אני, הנה עכשיו בדיוק את הספר של, או שלא לקצת פה, לא יודעת עמד הספרים, אבל את התפיסה שאומרת שמי שלא מאמין היום בזה שאלוקים נגלה עלינו באמצעות המציאות של מדינת ישראל, זה כפיות טובה. זאת אומרת, אני לא אומר לומר על אל ביום עצמאות, למרות שגם זה כבר שמעתי עכשיו, ביום עצמאות היה לנו שיעורים, ביום עצמאות יום חופש. אז זה היה שיעורים בקהילה, אז זה היה שיעורים כל היום, והשיעור הראשון היה בנושא של למה חייבים לומר על אל ביום עצמאות. בחור חרדי שהוא בא להטריס, הוא בא כאילו להירר, אבל הטענות שלו היו אחת-אחת, הוא לא... זה לא היה בבדיחה, זה היה בסוף, זה היה מאוד ברצינות.
מה שהציונות הדתית נהגה לעשות, לומר הלל ביום עצמאות, ובעולם החרדי לא, אתה אומר שהשאלה הזאת נכנסה.
מתחילה להיכנס, כי אתם מבינים שהמדינה היא פריבילגיה, שהיא גם כנראה בהשגחה מאוד גדולה מלמעלה, אין הרבה דרך להסביר איך אנחנו מתקיימים פה עם כל הסביבה שפחות מסמפתת אותנו, ובאיזשהו מקום אפילו של להתכחש לזה, זה אחד מהחטאים הגדולים, כפיות טובה. כפיות טובה זה חטא מאוד גדול בעיניי. ופשוט לא להעריך את מה שאנחנו חיים בו. וכמו ששמעתי בשם אחד מגדולי ישראל השבוע, שאמר אפילו יתקן את זה, נגיד דברים בשם אומרם, כמו שמעתי בשם הרב משה גרילק, שנפטר לפני שבוע, שהוא אמר שלנושא הגיוס לצבא אין לנו תשובות, יש לנו הרבה הסברים. תירוצים, אבל איך חרדים לא מתגייסים לצבא, אין תשובה באמת.
וואו.
וזה דיסוננס. דיסוננס צריך ללמוד לחיות איתו.
או שהוא לאט לאט ישתנה. אתה אומר דברים מאוד מפתיעים בשבילי, ואם אתה לא אדם יחיד, אז אנחנו רואים פה תהליך שיכול להיות שפשוט לאט לאט ישתנה. גם הצבא ישתנה וגם היחס של המגזרים הסגורים ישתנה אל המדינה, בלי להכריח אותם להיות אחרים, אבל כמו שהדרוזים נתנו שירות במדינה, או כאילו שמגזר יכול לשמור על ה... אני זוכרת שחברתנו מלכי רוטנר, שגם למדה במנדל, הייתה מספרת לי איזה כיף זה ואיזה יופי זה להיות חלק מחסידות, ובאמת כשהיא מתארת את זה, אז זה בהחלט עושה חשק, אבל זה לא סותר גם את היותה אישה מתקדמת ופמיניסטית, וגם איזה, זה יכול להיות ביחד עם יחס חיובי למדינה. מעניין. עכשיו אני רוצה לשאול...
אני רק אציין שאני קצת, אני חושב שהציפייה שבה כולם ישתנו ויהיו כמונו היא ציפייה
לא רעת לא אמרתי.
לא, אני לא אומר שאתה אמרת, אני אומר פשוט, מה שקורה בדרך כלל זה שהקצוות כן מקצינים. זאת אומרת, התודות הארון והחסידיות של, שמענו שוב, הצ'למרים, המאה שערים, הם נהיים יותר קיצוניים. מה שקורה זה שהרוב או המרכז או חלקים גדולים מאוד, הם כבר מקבלים תפיסות הרבה יותר מודרנות, והם אלה שמשתלבים יותר כמו שהתחלת וכאלה.
מה שבא משלת זל הייתה אומרת, המרכז של הפיצה.
נכון.
במרכז של הפיצה יש יותר ויותר אנשים.
גם מחלט נתונים, אז גם המחקר שלי קאנר האחרון, וגם החדשים יותר, שקרוב ל-45% המגזר החרדי, מקיז עצמו מודרני, או מודרני מאוד, מודרני קצת, ואפילו ב-55% השמרן, כבר מחלחלים תפיסות מודרניות. זאת אומרת, המציאות היא יותר חזקה מהכל.
אפילו מה שאמרת על הנייד, על זה שהנייד הוא חלק מהעבודה, חלק מהיומיום, שיש וואטסאפ, שיש...
נכון, הסמארטפונים, האינטרנט, שינת המגזר החרדי, הקורונה דחפה את זה בתהליך מטורף.
אפילו בלימוד, ללמוד עם ספריה, ללמוד עם שיש לך בתוך הטלפון את כל המקורות שאי פעם היו.
פעם אם מישהו היה פותח מחשב נייד בבית מדרש, וזורקים אותו החוצה. פלאפון הוא לא יכול לפתוח, אבל מחשב נייד היום, בבית המדרש יש.
כן, אני זוכרת, אתה יודעת, היום למדתי בחוג לתלמוד, והדבר, הפסגת הלימוד שלנו, הייתה לבדוק כתבי יד. ויום אחד גילינו, די בזעזוע, שאפשר לפתוח בטלפון את ה... לא זוכרת אם זה אפליקציה או אתר, ובו אפשר לפתוח כתב יד, ולהגדיל אותו אפילו, לראות אם זה יוד או וו, שזה באמת שינה לגמרי את עולם ה... איך לומדים, המחקר, העצמאות, לא צריך לנסוע לניו יורק, ל-JTS, לספרייה, אפשר לראות את כתב היד. אני רוצה לשאול קצת על מה שקראת לו קודם נבואה, על הפרויקטים החברתיים שלך. אז תספר קודם כל על פרויקט קו 400, זה היה קו המפורסם שעולה מבני ברק לירושלים, נכון?
כן, העליתי בזמנו פוסט בפייסבוק שלי, ושאלתי מה זה קו 400 בשבילכם. כי לי בראש היה משהו שהוא זכור על הנושא. קיבלתי כמות של תגובות מיד, וכל אחד אמוציות מכיוון אחר. חלק חיובי, חלק שלילי, חלק... אבל היה לזה המון שיח. ואני באותה תקופה, זה היה די חופף לתקופה במנדל, בתוכנית של תרבות יהודית, ראיתי חשיבות בלקדם נושא התרבות. זאת אומרת, אני חושב שיש פה משמעות גם ליוצרים וגם לקהילה. זה דרך מאוד מעניינת לחוות סיפור, לחוות... משמעויות מעבר לציר המילולי וה...
אני רגע נורא, אני נדהמת, כלומר, אתה אומר דבר שהוא מאוד ברוח אלמה, אבל אני משערת שהאימא שלך ואימא שלי הם לא בדיוק באו מאותו מקום. איפה הכרת תרבות ואומנות וספרות? זה היה דבר שנהוג אצלכם בבית, בבית הספר שלך. איך הגעת לרעיון הזה שתרבותי מקור של כוח?
בבית שלי והבית גם של סבי, זכרונו לברכה, זה בית שהיה בו הרבה, היה בו הרבה ספרות, היה בו הרבה פתיחות לשמוע ולראות, ולזכור שזה באמת, כמו שהתחלנו, זה לא משנה את מי שאתה.
מדהים.
אבל ביום-יום ברחוב החרדי לא קיימת כמעט תרבות, היא קיימת בצורה איזוטרית בקצוות, יש איזשהו כזה תרבות underground,
כן.
שככל שנחשפתי אליה, זה ממש עניין אותי לעזור להוציא את זה החוצה.
כן.
יש כמה פרויקטים של, יש להם מאות יוצרות בעיקר, אבל גם יוצרים. יום אחד, קולגה מעולם הפרסום נעלם. נעלם. אתה מכיר את זה שמישהו נעלם לך מהרדאר? והוא היה פרסומי מאוד מוערך, ועשה פרויקטים מאוד מעניינים, ותמיד כמעט היה לי איזה פרויקטים בהתממשקות איתו, שלקוחות הרצו דווקא אותו, והוא היה עושה את האסטרטגיה, את העיצוב, את השפה העיצובית, ואני הייתי עושה את הפרסום.
יש משהו תרבותי אומנותי בפרסום. אתם בעצם בונים...
והוא נעלם. פשוט יום אחד הבן אדם נעלם, לא מוצאים אותו, עובר איזה חצי שנה, שנה, ואני פוגש אותו באיזה מקום אחר. הוא אומר, מה אתה עושה היום? הוא אומר, כן, אני עושה טיפה פרסום, אבל כמעט שלא, מה אתה עושה? אני עושה אומנות.
וואו.
אמרתי, וואו, מה אתה עושה? רוצה לראות? לא, אני לא יכול להראות לך. אחרי כמה זמן דלף, הוא עשה איזו תערוכה שדלף יצירה שלו וזה, וכל זה כזה יצירה. אני עומד מול ואומר, וואו, הוא פרסומי מצוין. הוא מכר לי פה איזשהו מסר תת-קרקעי כזה, איזה מסר ככה במחתרתי כזה, הוא מכר לי אותו השאר לפנים דרך היצירה שלו. אני כאילו אפילו מצליח לפעמים לפחות להבין מה הוא רצה לומר לי, מעבר למה שאומרים. ונחשפתי לאט לאט ליצירות, ושיוצאים דתיים וחרדים, וזה מרתק, ובטח במנדל עצמם שנחשפתי לעולם שלם. והמחשבה שבה זה דבר כל כך איזוטרי ושולי, קצת חבל. זאת אומרת, אפשר, הדבר הזה יכול לקבל הרבה נוכחות. גם בציבור הישראלי כולו, אגב. זאת אומרת, אין סיבה שיצירה חרדית, בית מדרשית, לא תצא החוצה, ולא תזכה את כולם.
שירה, או קולנוע, או ספרות, או תיאטרון וכו'.
הנה, עכשיו בקולנוע יש סרט בחורים טובים, הוא אחד מרבי המחר של השנה. הוא מכר מיליוני כרטיסים.
שהוא יצירה חרדית?
הוא יצירה חרדית, עם סיפור חרדי, ופה חסית תמיד לדילמה, מה זה יצירה חרדית?
כן.
מיועד לחרדים.
יצירה שנוצרה על ידי חרדים.
אני אומר, יש שלוש פרמטרים, היוצר, יצירה וקהל היעד. שתיים מתוכם קניתי. על אחד אני מוכן לנהל דיון. אז היוצר חרדי.
אז בקו 400 זה בעצם...
קו 400 זה מגזין תרבות חרדי.
אינטרנטי.
אינטרנטי.
שכל אחד יכול להיכנס אליו.
400.org.il.
כן.
ואלינו שם הרבה מאוד יצירה. התחלנו בשירה ופרוזה. לאט לאט עכשיו עברנו יותר לסיקור של אירועים ותערוכות וכנסים שקורים. למשל, ברגע שקורה איזושהי תערוכה, יש לה מאות מבקרים במקרה הטוב. ברגע שזה עולה לאינטרנט ונחשף בצורה רחבה, זה כבר קופץ לאלפים ועשרות אלפים. ואני גם נהנה תמיד לראות איך היוצרים זה מראים אותם. זאת אומרת, אנחנו שולחים כתב לראיין את היוצרת, לפעמים אני אפילו מגיע בעצמי כדי לוודא, אין כמעט כתבי תרבות חרדים, זה כזה דבר שלא קיים. אז פתאום הגב שלהם מזדקף, הם מתחילים לדבר, ופתאום אנחנו מתחילים גם לאתגר אותם קצת. מה התכוונת ביצירה הזאת? מה חשבת על זה? ויש יצירות שממש את רואה שהן חרדיות, אבל, לא במנט... אבל החרדים לא מדברים, כאילו, אתה לא אמור לומר את זה.
כן.
ויצירות, אלא פתאום אתה אומר, וואו, איזו אמירה מטורפת. וזה יוצר את שם, אני אומרת, לא התכוונתי, לא, אני רק, אני מניחה את זה פה.
כן.
לא.
זה עושה עבודה. יש לזה התנגדות? אתה עושה כאן דבר חדש.
המגזר החרדי הוא לא מגזר שהוא נשלט בצורה כמו שמדמיינים אותו, גדולי הדור, אז ככה וככה. הוא מגזר מאוד מאוד מבוזר. אז... כל הזה דברים איזוטריים שלא מאיימים, זאת אומרת, הם נתפסים בשוליים, בקצוות, נחמדים, הם מאתגרים את המאותגרים, את אלה שקוראים את המורה נבוכים, אבל לא, זה לא הופך למשהו מסתי, אז לא, זה לא אכפת לאף אחד, לא מפריע, אפילו פה ושם אפילו עוזרים קצת, וואי, זה חמוד, תראו איזה יופי. אני מניח שאם זה היה מדובר במסה משמעותית, רדיקלית, פתאום היה פה, לדע מה, אומני קוראות המות הישראלית, שפתאום יש להם איזה אמירה רחמנה לצד שמאלנית או משהו, אז זה נהיה שפה אחרת. אבל היום זה די עובר בשקט, וזה חלק מההתלבטות אגב, אם להוציא אנשים מהארון האומנותי שלהם, כי אני יודע שברגע שאני אסביר מה האומנית הזאת עשתה, יזרקו את הידים שלהם בבית ספר.
כל עוד זה רק נעשה, אבל זה מונח ולא מוסבר.
גם אם זה מוסבר, זה נורא ניתן להכחשה, וגם כאילו, אנשים כאילו, גם מי יראה את זה, יראו את זה אותם קבוצה של אנשים, שגם ככה הם בצד שלך.
יש משהו מבוגר וחכם, ביכולת הזאת להכיל בלי לעשות מזה עניין, כאילו, זה כמו במשפחה, אז הוא ככה או היא ככה, אבל אם לא נדבר על זה, אז אנחנו לא חתומים על זה, כאילו.
זה מעניין מה שאתה אומרת, אם הייתי ממשיל, צריך להמשיל את המגזר החרדי, או את ההתנהלות הפוליטית של המגזר החרדי, זה יותר כמו הורות מאוחרת. אני מסתכל היום על הורות כבר בגיל מבוגר, של כמעט 40, אבל לעומת מה שהייתי לפני 16 שנות נישואים, המרווח הרבה יותר גדל, הרבה יותר, כמו שאתה שומע גם את ההורים ואת הסבים, בסדר, הכל בסדר, הכל טוב.
לא מתקנים מה שלא נשבר, מה שנקרא.
כן, בסדר, אז הוא עשה ככה, זה עשה ככה, נו. בסדר, בפרופורציות. זאת אומרת, המגזר החרדי הוא מאוד בוגר בקטע הזה, שלא כל דבר נכנסים למלחמות, זאת אומרת, לא כל דבר מחפשים על מה לפוצץ.
זה מאוד תלמודי בעיניי, כאילו, באמת לא. כמה שאלות אישיות, שמואל. אחד, איך נראה הקשר שלך לריבונו של עולם, אל אלוהים?
זה מורכב, אבל אני את הקשר שלי באמת מגדיר אותו כקשר אישי. זאת אומרת, אני באחד על אחד איתו, אני לא צריך מתווכים באמצע, ואני חושב שמה שעושה לי טוב עושה גם לא טוב, ומה שעושה לא טוב עושה לי טוב. אני מאוד מאמין בשליחות של האדם, שאדם נמצא פה למטרה בשליחות, לא באיזשהו משהו שהוא חסר משמעות. זה גם הסיבה שנותנת כוח לקום בבוקר. והדרייב לעשות גם בעשייה שצריך לעשות אותה גם בתנאים מורכבים וכאלה. אבל אני באמת חושב שאלוקים הוא לא מחפש אותנו. הוא בסוף שלח אותנו לפה, גם אני כשיש לי עובדים ויש לי אנשים שאני שולח, המלאכים, אני לא מחפש לתפוס אותם על דברים רע, אני רוצה שהם יצליחו. ולי ברור שאלוקים רוצה שאני אצליח.
זה כמו בפרקי אבות, היום קצר והמלאכה מרובה ובעל הבית.
דוחק,
בגלל שהוא רוצה שתצליח, אבל באמת המטאפורה של ריבונו של עולם כבעל בית, זה יפה. ולמשל המקדש וקורבנות, זה דבר שמדבר אליך?
זה היה יכול להיות ממש מגניב. זה היה יכול להיות ממש נחמד. אני חושב שקצת, בחורבן הבית איבדנו הרבה ובנינו עולם חלופי. כל העולם שחזל בנו לנו, שהעולם של בתי כנסיות ושתלמוד תורה.
בתפילה.
על חשבון עולם העשייה, העולם הפיזי. ומאוד היה מעניין אותי לראות יהדות פיזית. כי לדעתי לאומיים יש את עבודת האדמה, את ארץ ישראל, יש להם את הערכים, החלוציות.
מאוד מביאים את עצמם בצבא.
עם הצבא וכערך דתי. אתה שגם הציונות דתית נגמלת מהדבר הזה בשנים האחרונות. זה מאוד מסוכן לעשות אידיאליזציה ליותר מדי דברים, כי בסוף יש לזה מחיר. אבל היום היהדות החרדית היא מתמקדת מאוד מאוד ברוח, וזה כמעט, יש את העולם המעשה של המצוות כמובן, אבל העולם המעשה של עבודת השם הוא מאוד היה מעניין לראות יהדות אחרת.
זאת אומרת, המקדש מסמל בשבילך את החזרה לגוף. אתה בעצם אומר דברים שיוסף חיים ברנר אמר, שהיהודי הוא יותר מדי ברוח ולא מספיק בגוף, ושצריך לחזור אליו. מעניין איך שהמעגל הזה חוזר, קצת מדאיג אותי, אבל
אני לא חושב שבית מקדש היום ייראה כמו שאנחנו מתארים אותו שהוא היה אז, ולא יודע אם אז הוא היה נראה כמו שאנחנו חושבים שהוא היום. אני באמת חושב שבית מקדש היום יהיה הרבה יותר מותאם לעולם שלנו. זאת אומרת, אפילו ארץ נהדרת בתוכנית סיום עשו קטע על בניית בית המקדש, איך שזה הולך להתקע ל-50 שנה בגלל השחיתויות והכל. ולי ברור שזה יהיה ככה. אלא אם כן הוא ירד בנית באש, אבל ישראלים יישארו ישראלים, יהודים יישארו יהודים, וזה הולך להיות מורכב. קורבן לא קורבן, ומזבח לא מזבח.
אפשר להירגע.
אבל גם הרב קוק אמר, והרבה מאוד מההוגים, גם הדתיים, מסכימים על זה שהמקדש יהיה שפה אחרת היום. זאת אומרת, אם התורה הייתה ניתנת היום, הייתה נראית ככה. כנראה שהדברים היו נראים אחרת היום. זה מותאם לדור.
אתה יודע, מתכננים את זה על מקום שיש בו מסגד כרגע, וכל הרעיון, כל ההיגיון הפוליטי, ואנחנו בכל זאת חיים פה בתוך מזרח תיכון, עם עוד כמה עמים.
דווקא על זה אני אופטימי, כי כמו שאת אמרת בקודם, שהאמת נשברה להרבה מאוד קולות ששומעים אותה,
okay.
אני חושב שזה גם לאור, הרב זקס אמר את זה במפורש בספרים האחרונים שלו, אבל הרבה הוגיעו לפניו, יצאו עליו גם נגד זה, זה שבסוף האמת האלוקית נשמעת לכל העולם, לכל היקום, כל אחד בצורה שלו.
אני לא חושבת שהמוסלמים, אפילו אם זה מאוד נכון מה שאתה אומר, יגידו, אתם יודעים מה, אנחנו הולכים, בואו, תבנו פה מקדש, אבל אתה אומר שאולי זה יהיה מבנה משותף.
יכול להיות שזה מבנה בן דתי כזה, אני לא יודע, זאת אומרת, אנחנו נחכה ונדע.
במרב
ימינו אמן. אז לא היית חושבת שלום מבנה בן דתי ענק, ששלום ושלווה ואחווה לכל העמים, שעושה שלום מזרח תיכון ובינלאומי.
אם אתה מנהל אותו, אני אשקול את זה, אבל אני מרגישה שכאשר דת הופכת להיות עם ארמונות גדולים ובניינים גדולים כמו ותיקן, זה מסוכן ליהודים, נגיד ככה.
זה מסוכן גם לדת.
מסוכן גם לדת, בדיוק. לכן אני מאוד מעריכה את הירושלמים האלה, שכל הקיצוניות שלהם הם לא, יש מה, טוב, נו, אבל זה ליום אחר. לקראת סיום, שמואל, אני רוצה לשאול אותך קצת נבואה. איך אתה רואה את החיים המשותפים של הציבורים החילוני והדתי, החילוני, הדתי והחרדי, בתוך מדינה משותפת? אם יש לך מחשבה חיובית על עתיד כזה.
אני אופטימי לטווח הארוך. אני חושב שאנחנו קצת מאבדים את הממד של הזמן שאנחנו מסתכלים על דברים. אנחנו צריכים לסתכל על דברים במאות שנים. ועוד 500 שנה ברור שהכל יהיה הרבה יותר טוב. מי שישרוד. ברור שהתקופה הקרובה היא תקופה קשוחה מאוד, היא תקופה קשה. הקצוות הולכים ומקצינים, השיח הולך ונעלם. היכולת להתבטא הולכת ונעלמת, אנשים ממש מפחדים להתבטא היום, בכל הכיוונים אגב. ותחושות הפילוג, שהרבה מאוד מגיעות מעולמות פוליטיים וכאלה, באמת הופכות לסטנדרט. וזה מאוד מדהיג. אבל אם עם הנצח לא מפחד בדרך ארוכה, והיינו 2,000 שנה בגלות, בוא ננסה 1,000 שנה עם מדינה. בסוף אנחנו נוכל לקבל החלטות ולראות אם זה מחזיק
אותי. מעניין אם היית יכול לעשות איזה קמפיין של למכור את החיים המשותפים לכל הצדדים ביחד.
אחד הדברים המדהימים, אגב, עשינו קמפיין, עשינו קמפיין לשון הרע לא מדבר אליי.
כן, זה אתם?
כן, קמפיין על כיבוד הורים. האם התקשרת לאמא שלך
היום? אוי, אהבתי את זה, בתור אימא אהבתי את זה.
נכון, וזה עובד.
מה זאת אומרת, מי שילם לעשות קמפיין כזה?
אלפרין, יש ילדים בשם אלפרין, שהוא בעצם קרוב של אחד מהבעלים של המשרד שלנו, והוא עשה לו את זה.
ואתה חושב שזה השפיע על אנשים? יש לכם?
והפידבקים מטורפים. אגב, אפילו קמפיינים יותר רדיקליים קצת, שאפשר לתת לי יותר פרשנות, אבל כמו הקמפיין שעשינו לארגון שעשה נישה, על זה היום שלך. הנושא תפילה במקוואות ועל נושא של טהרה. שהוא נושא יותר דתי ויותר רדיקלי, אבל הוא גם דיבר רוחנות וגם, שוב, שקחתי לפרשנות איפה שרוצים, אבל הוא נורא נורא קיבל עד רוחבי ונורא אהבו אותו.
מדהים, זה בעצם פרסום קו נטוי חינוך, אתם עושים תרבות.
פרסום זה חינוך, שאלו אותי למה אמרתי לעשות תואר ראשון בחינוך. אמרתי להם, כי מורה מלמד 30-40 ילדים בכיתה, אני עושה קמפיין למאות אלפים. אני צריך לחנך הרבה יותר.
אני עושה וידוי שזה מה שחלמתי להיות כשהייתי צעירה. רציתי לעבוד בפרסום, חשבתי ש... הלכתי לחינוך, אבל חשבתי ש... מה שהיה פעם קראו לזה פרסום המונים, תקשורת, חשבתי שזה... יכול להיות שאני עוד אגיע, יש עוד המון שנים.
נראה לי שגעתי יותר.
תודה רבה לך, שמואל.
תודה רבה לך.
תודה שהיית איתנו, ותודה על הפתיחות והכנות, ובאמת... זה זכות לשוחח איתך. ותודה לכם שהזנתם לנו. אנחנו אלמה, בית לתרבות עברית. ערכתי את הפרק ביחד עם חן דוד, על התחקיר נמרוד סמוראי לוי. קליטה אותנו וערכה את הכל, ספיר רוזנבלט. תודה לניר גורלי על הייעוץ והליווי. פרקים נוספים של הנני מחכים לכם באתר, ביישומון כאן, ובכל מקום שבו אתם מאזינים להסקטים. נשמח שתעקבו אחרינו ותפגשו יחד איתי את האורחים והאורחות הבאים שלנו. אני רות קלדרון, מייסדת אלמה, מקווה שניפגש בפרקים הבאים.